הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב, השמחה. הרבה אנשים לא מספיק מודעים וערים לעוצמת וחומרת הביקורת העצמית שהאדם מבקר את עצמו. ביקורת עצמית מוגזמת של האדם כלפי עצמו מזיקה, ואנשים לא מספיק מודעים לחומרה ולא מצליחים לעצור את עצמם. ולא פעם בני אדם גם מאמינים שזה נורמלי ואולי גם רצוי. אנשים מהרים לגנות את עצמם, להטיל דופי בעצמם, לבטא את חוסר הערכה לכישורים שלהם, ליכולות שלהם, להתאכזב מעצמם, להטיל ספק ביכולות שלהם, להשוות את עצמם לאחרים, ובכך הם מגבירים ומעצימים את רגשי הנחיתות. כמות הביקורת העצמית המוגזמת שנוחדת על האדם היא עצומה. וזה קורה בחלק בולט של היום. הנטייה הקלה מדי של האדם להתאכזב מעצמו, לגאור בעצמו, להשוות את עצמו לאחרים. אלה הם ביטויים של הביקורת העצמית של האדם כלפי עצמו. הנטייה של האדם לומר, אני לא מספיק מוכשר, אני לא מספיק יעיל. כל זה תוצאה של הביקורת העצמית. הנטייה של האדם להאשים את עצמו, לראות בעיקר את מה שהוא עשה, לא בסדר. זוהי תוצאה של ביקורת עצמית. והאדם לא פעם גם מצדיק את זה, כי זה נראה לו בוגר ואחראי. וזה אומנם נכון שביקורת עצמית היא יעילה ונכונה, אבל במינון, אבל במידה. הביקורת העצמית של האדם היא מוגזמת, והיא נטועה בהרבה אנשים, והיא גורמת לאנשים להיות קטנים יותר, עצמאים פחות, יצירתיים פחות, חוששים יותר, רשימים יותר, פסימים יותר, עצובים יותר. הביקורת העצמית של האדם בעיקר אומרת לאדם את המילה, לא, אל תעשה את זה. זוהי ביקורת שנדמת לאדם כרציונלית, אבל היא לא פעם ביטוי של הפחד. לאדם יש פחד ליזום, פחד ליצור, פחד לעשות, פחד להיות מגוון, פחד להיות שונה, פחד להיות יצירתי, פחד להיות אמיץ, פחד להיות נחוש. כל מיני פחדים, והפחדים האלה הם מהווים מחסום אצל האדם כלפי העתיד שאליו יכול האדם להגיע. האדם מגביל את עצמו בעזרת כל מיני דמיונות של פחדים. תפקיד הפחד הוא לא לחסום את האדם מהעשייה, אלא למקד את האדם בעשייה. תפקיד הפחד הוא לא לחסום את האדם, אלא למקד. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאדם צריך לשאוף, לעשות, לדוגמה, ליצור קשר עם בני אדם, ליזום פעילויות אלה ואחרות לפי האופי שלו, הנטיות שלו, הייעוד שלו, התפקיד שלו בעולם. האדם צריך ליזום, האדם צריך לפעול, אבל אז יש לו פחדים. תפקיד הפחד הוא לא למנוע את האדם מהעשייה, אלא להיות מדויק יותר, להיות מכוון יותר, להיות יזם בחוכמה. לדוגמה, האדם רוצה להיות מאוד חברותי, הוא רוצה הרבה חברים, הרבה קשר עם בני אדם, וזה נהדר. אבל יש לו פחד. תפקיד הפחד הוא ללמוד איך לדבר בצורה יפה, מכבדת ומכובדת. גם כאשר מנסים ליצור קשר עם אנשים חדשים, איך שומרים על האינטרסים של שני הצדדים, כדי שהאדם לא חלילה יפגע בזולת. הדדיות, רווח לשני הצדדים, זו הדרך היעילה והחכמה. אם כן, תפקיד הפחד לא להגביל את האדם, אלא למקד את האדם. לא למנוע את האדם מליזום, אלא למקד אותו איך לעשות בצורה חכמה ויעילה. אבל האדם שמבקר את עצמו יותר מדי, הוא חושש יותר מדי, הוא פסימי יותר מדי, הוא עצוב יותר מדי, הוא לא מרשה לעצמו ליזום, לפעול, לעשות. והאדם ביקורתי כלפי הרבה דברים, הוא ביקורתי כלפי היחס שלו, כלפי עצמו, כלפי אחרים, כלפי הגוף שלו, כלפי עבודת השם שלו, הוא ביקורתי כלפי עצמו פעם אחר פעם. אבל יש משהו אחד, תחום אחד, מימד אחד, שאותו לעולם האדם לא מבקר. האדם לא מבקר את הביקורתיות שלו. הוא לא עוצר את עצמו לשאול שאלה, האם הביקורתיות שלי כלפי עצמי היא אכן ריאלית, היא אכן יעילה, היא אכן מקדמת, היא אכן משפרת, היא אכן מלטשת את האופי. האדם לא עוצר לשאול את עצמו את השאלה. האדם לא עוצר לבקר את הביקורת. הוא ממשיך בשלטון השלילי של הביקורת על עצמו, והוא לא נגמל ממנה. האדם מתקיף את עצמו. ולמה? לא חסרים אויבים לאדם? לא חסרים אנשים שמקנים באדם, שרוצים לנצל את האדם? והוא כמו חלק מהאויבים שלו. הביקורת העצמית הגבוהה של האדם שלא על עצמו משקפת מערכת יחסים לא נעימה בין האדם בינו לבין עצמו. למה שהאדם יתנהג כך? למה שאדם יעשה את זה? לא פעם האדם לא מאמין ביעילות שלו, בעוצמות שלו, במשאבים שלו, בכישרונות שלו, ולכן במקום להתנסות בניסיון חיים מעניין, מאתגר, במקום לפעול וליזום בחיים, הוא מוצא לעצמו פטור בחיים בדוגמת הביקורת העצמית המוגזמת שלו כלפי עצמו. ויש אנרגיה באדם, ויש זמן, ויש משאבים, וזה מנוצל לרעת האדם. הוא פוגע בעצמו. אם והיה ויום יום שכן היה דופק בדלת, מביא לנו מכה והולך, היינו ממשיכים לפתוח לו את הדלת? ודאי שלא. אבל כך עושה האדם, היא הביקורת שלו כלפי עצמו, יום אחרי יום. הוא מוכן לקבל סטירת לחי ממנו עצמו, הוא האויב של עצמו. ודבר ראשון, חשוב לזהות את זה, חשוב להכיר את זה. קל לחשוב שיש אי שם אנשים שרוצים רעתנו, מקנים בנו, יש להם עין הרע כלפינו. הם רוצים לקחת את המקום שלנו, הם רוצים לנצל אותנו, הם רוצים את הכסף שלנו, הם רוצים מאיתנו. כל מיני אויבים יש. קל יותר לחשוב על האויבים בחוץ, אבל ישנו אויב הגדול ביותר של האדם, זה האדם, הוא כלפי עצמו. זה האויב האמיתי. אם ילמד האדם להפסיק או לפחות לצמצם את מימדי המלחמה הפנימית שקיימת בתוך האדם, אז תהיה לו שלווה יותר, עשייה יותר, חיים מספקים יותר, יעילים יותר. במקום שהאדם יהיה עסוק בחלומות שלו, בשאיפות שלו, בעתיד שלו, במקום שלו הוא רוצה להגיע, הוא מתעסק פעם אחר פעם. כמה הוא לא שווה, כמה הוא לא יעיל, כמה הוא לא כמו פלוני או אלמוני, הוא משווה את עצמו לאחרים, ובכך הוא פוגע בעצמו. זו לא השוואה שמרוממת את האדם, אלא זו השוואה שמשפילה ומבזה את האדם. והגישה הזו יכולה להכניס את האדם למצב רוח מדוכדך. כך הוא מעמיק את ההרגשה של תסכול, של אכזבה. הוא נשאב אל המצב רוח המדוכדך. הוא מאמין שהרע זו חזות הכל, אין אפשרות למשהו אחר. זה הדיכאון. ההתמודדות של האדם עם הדיכאון דורשת מאמץ גדול של האדם כדי לעזור לעצמו. התמודדות עם הדיכאון יכולה להיות גם הזדמנות, כשהיא מביאה את האדם לבדוק את התפיסה שלו, את הגישה שלו, שבעזרתה הוא רואה את החיים. האדם בדיכאון הוא תקוע במצב רגשי מסוים, והוא עמוס במחשבות שליליות, וזה הבא תלי, אז זה בזה תלוי. כאשר הוא עמוס במחשבות שליליות, הוא מרגיש רע. הוא עמוס במחשבות שליליות, כמה רע היה וכמה רע יהיה וכמה קשה לו. והאדם מדוכא לא פעם, הוא רוצה להסתגר, מבקש להימנע ממפגשים חברתיים, וזה מקבע ומעמיק את הדיכאון. ולמה? כי אדם מדוכא, עסוק בלחשוב על עצמו הרבה מדי זמן, על הרגשות שלו, על התחושות שלו. אדם שמח לא חושב על עצמו יותר מדי, למעט כמה פעמים במהלך היום. ככל שאדם חושב על עצמו, זו עדות לא פעם למצב רוח מדוכדך יותר, או הכנה לקראת מצב רוח מדוכדך. האדם השמח לא חושב על עצמו, הוא חושב על השאיפות שלו, על המשמעות שלו, על הייעוד שלו, על התפקידים שלו, על מטרות שלו. ככל שאדם הוא שמח יותר, הוא מחובר למשמעות, לשאיפות, למטרות, וכך הוא פחות ופחות חושב על עצמו ומרגיש את עצמו. דבר נוסף, יצירת קשר עם אנשים. גם זה מוציא את האדם מאותו מעגל קסמים בלתי פוסק בו האדם חושב על עצמו תדיר, על עצמו, על הרגשות שלו. ולמרות הבושה או אי הנעימות, הפחד להיפגש עם אנשים, דווקא המפגש עם אנשים יכול לעזור רבות לאדם, ומוציא את האדם ממעגל המחשבות השליליות של המחשבות שלו על עצמו ועל העתיד שלו, ומפגיש את האדם עם העתיד הטוב יותר שהוא יכול להגיע אליו. נקודה נוספת, האדם שסובל מדיכאון ומאמין למחשבות השליליות שלו שעוברות לו בראש, הוא מזדהה איתם, הוא מאמין להם, הוא בטוח שמה שהוא חושב שיהיה כך יהיה, והוא חי על פיהם, ואדם חי וחווה ומרגיש את המקום שבו המחשבות שלו נמצאות, כך אומר הבעל שם טוב. וככל שהאדם מאמין למחשבות, כך הוא נותן למחשבות יותר ויותר כוח, והתהליך הזה שוחק ומחליש את האדם. ולכן נכון וטוב יהיה לנסות לעשות הפרדה בין המחשבות שאדם חושב לבין האדם, שאדם ילמד להטיל ספק המחשבות ויאמר, המחשבות לא משקפות את המציאות, המחשבות לא משקפות את מה שעתיד להיות, המחשבות משקפות את הפחדים שיש לי והאדם מפעיל את מערכות החשיבה שלו לפי מערכת העל שלו, זה הרגשות שלו, הלב שלו. אם הלב מפחד, המוח מוצא הסברים מדוע כדאי לפחד. הלוגיקה מופעלת על פי הלב של האדם. וכמו שאומר שלמה המלך, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. ולכן חשוב שהאדם יטיל ספק במחשבות השליליות שהוא חושב פעם אחר פעם, ושיפנים שהן אותן מחשבות לא מגיעות ממקום הגיוני ורציונלי, אלא מתוך לב מתוסכל. נקודה נוספת, חשוב למצוא תחליפים לאותן מחשבות. זאת אומרת, אם עולה מחשבה כמה רע היה וכמה רע יהיה, המחשבות האלה צריך להשיח ועדת במהירות ובזריזות, לצאת להליכה, לשמוע שיעור, לשמוע מוזיקה, לדבר עם מישהו, לתקשר עם אדם אחר, למצוא את הטקס המהיר שעוזר להשיח דעת. גם אם האדם לא יצליח להשיח דעת מיד בשנייה הראשונה, זה ייקח לו 2 דקות, 5 דקות, זה גם בסדר, בדרך כלל. כך זה עובד, בדרך כלל לא מיד יצליח האדם להשיח את הדעת. מה שחשוב הוא לעשות את זה מיד, מיד כאשר מתחילות המחשבות לצוץ ולעלות, לא לחכות מיד לעצור אותם, לא לחכות, לא להישאב לתוך המחשבות השליליות. ולמה? בגלל שאחרי שהמחשבות התחילו, הם תופחים ומתנפחים ומתעצמים מהר מאוד, והאדם מאמין להם וחי במחשבות שלו, והוא לא רואה דרך אחרת לחשוב חוץ ממה שהמחשבות אומרות לאדם. מדברים על מגפה, על קורונה, על מצב כלכלי קשה, והאדם פעם אחר פעם מתעסק במחשבה וחושב על זה, והוא מפספס עולם שלם שישנו. יש עולם מלא שבו יכול האדם להכיר אנשים, ללמוד תורה, להתפלל, לעשות חסד, לפעול, לעשות. כל כך הרבה דברים אפשר לעשות. אבל המחשבות של האדם, פעם אחר פעם, כמה הוא מוגבל, כמה הסגר יהיה קשה, כמה הוא יסבול, מי יודע מי יהיה חולה, מה יהיה הסוף, מה יהיה המצב הכלכלי. עוד בעיות ועוד בעיות, והוא חושב עליהם. וכשהוא חושב עליהם, הוא חי על פיהם, הוא מתוסכל יותר, הוא ממורמר יותר. עם ההרגשה הזו מגיע הביתה, עם ההרגשה הזו מדבר עם הילדים שלו, עם ההרגשה הזו הוא חי. את ההרגשה הזו מנתח ועל זה הוא חושב. וככה האדם נכנס למעגל בלתי פוסק של מחשבות שפוגעות במשאבים של האדם, באיכות העשייה של האדם, בכישרונות של האדם. לכן חשוב כל כך שהאדם לא יישאב אל המחשבות השליליות. נקודה נוספת, חשוב שהאדם יהיה סלחן כלפי עצמו. האדם שסובל מדיכאון, חובה עליו להיות כמה שאפשר רך, סלחן וסבלן כלפי עצמו. לא להאשים את עצמו, לא לבקר את עצמו פעם אחר פעם. לא להיכנס למעגל של רגשות אשמה, אלא הפוך, סלחנות, סבלנות כלפי עצמו. כי הסבלנות והסלחנות הזו יכולה להוריד שכבה עבה של סבל, ולהקל מאוד על ההרגשה של האדם. מערכת חשיבה נוספת שפוגעת באדם זו מערכת חשיבה של שחור או לבן. כלומר, מצד אחד אומר האדם, אין לי כלום בחיים, אני לגמרי רע, הכל רע, התעלמות מוחלטת מצדדים חיוביים של החיים. למרות שיש, ולמרות שהאדם הצליח ופעל בצורה נכונה, חכמה, בכל אופן בהווה, הוא מתעלם לגמרי. מכל צד חיובי שיש בו הוא מתייחס אך ורק לשלילי. ומהמקום הזה הוא מגיע למחשבות חוזרות ונשנות כמה רע יהיה בעתיד, כמה אין סיכוי לצאת מהמצב הזה, וזוהי מחשבה לא נכונה. ובכל מקרה, האדם מאמין בה. מדוע זו מחשבה לא נכונה? כיוון שיש לאדם, לכל אדם, את המשאבים והאפשרויות לצאת עם מצב רוח מדוכדך ומדיכאון. וזה יקרה כשיתרכז האדם והיכולות שלו בניצול הכוחות שלו, ולא בחוסר העשייה של האדם. התורה אומרת, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, ומיד לאחר מכן יוסף נמכר. ואומרת הגמרא מסכת סנהדרין, כל מקום שכתוב הישב אינו אלא לשון צער, ומיהו בעל המימרה? רבי יוחנן. וכך מצינו בתורה פעמיים בספר בראשית וישב, פעם אחת בספר במדבר ופעם אחת בספר מלכים. למה כל מקום בתורה שכתוב הישב המשמעות היא שיש כאן צער? אומר בעל האם הינחמוני, המושג ישיבה מבטא חוסר עשייה, מצב בו האדם לא דורש מעצמו יותר. האדם מסתפק במה שיש או לא שואף לעוד. והאדם צריך להיות בבחינת מהלך. נתתי לך מהלכים בין העומדים, זה עם ישראל בין המלאכים. המלאכים נקראים עומדים, האדם נקרא מהלך. בוודאי שהוא לא אמור לשבת, אומר רבי יוחנן, כל מקום בתורה שכתוב הישב אינו אלא לשון צער. היעדר התקדמות, זה מעין פתח לפורענות. ומי הוא בעל המימרה שאומר, וישב זה לשון שער, רבי יוחנן. החיים שלו היו קשים, קשים מאוד. רבי יוחנן היה גדול האמוראים שבדורו. ובגמרא, מסכת צבחים בתוספות, מופיע דיון, אולי הוא אחד האמוראים שיש לו כוח לחלוק על תנאים. האם יש לו תוקף של תנא שיכול לחלוק על תנאים? הגמרא בקידושין מספרת בדף למד א', שרבי יוחנן לא זכה לראות את ההורים שלו. אבא שלו נפטר עוד בטרם נולד, ואמו נפטרה בלידתה אותו. טרגדיה, יתמות כפולה. זה ודאי מזמן לאדם חיים לא קלים. יתמות מטביעה חותם, בדרך כלל כמובן שלילי על האדם. ובכל אופן, למרות זאת, רבי יוחנן תרגם את הטרגדיה הזו למעליותה. כך הוא אמר, אשרה ואשרי חלקו של מי שלא ראה את ההורים שלו. מדוע? כיוון שחיוב כיבודה ואם הוא גדול כל כך, ואפשר להיקשל בו. שרי כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, ומכלל הן אתה שומע עליו, שאם לא יכבד האדם את ההורים שלו, יקצרו ימיו. ניסיון גדול כל כך. ודאי שכל אחד רוצה את ההורים שלו, אבל אחרי שלרבי יוחנן אין את ההורים שלו, הוא מצא כביכול את הצד החיובי שיש באותו מצב. מסופר במדרש, על רבי יוחנן שהיה מהלך עם רבי חייא בר אבא, הם ראו הרבה שדות, הרבה כרמים, על כל שדה ועל כל כרם שראו, אמר רבי יוחנן, שפעם זה היה שלו ושהוא מכר את זה כדי שיוכל לעסוק בתורה. כשכבר הגיעו לשדה האחרון, פרץ רבי חייא בבכי מרוב צער על אובדן הנכסים של רבו, שלא הניח לעצמו שום דבר לימי זקנותו. ניחם אותו רבי יוחנן ואמר לו, קל הדבר בעיניך מה שעשיתי? שאני מכרתי את כל השדות שלי כדי ללמוד תורה? הרי יד רבה, מכרתי מה שניתן בשישה ימים עולם הזה, וקניתי מה שניתן ב-40 יום זוהי התורה. אם התורה ניתנה ב-40 יום והעולם נברא רק בשישה ימים, אם כן התורה היא יקרה יותר מאשר העולם הזה. אם כן רבי יוחנן רואה את הצד החיובי בכל מה שקורה סביבו. ובגמרא מסכת ברכות בדף ה' מסופר הצער הגדול שלרבי יוחנן 10 בנים היו לו, וכולם נפטרו בגיל צעיר באופן טרגי. הבן האחרון נפטר בנסיבות מזעזעות במיוחד. הוא נפל לתוך יורה רותחת, סיר גדול רותח השם ישמור. ומה שנשאר זו רק עצם אחת. זו הייתה העצם של הבן העשירי של רבי יוחנן. מתו לו 10 בנים בחייו, רחמנא ליצלן, היה רגיל ליטול עצם קטנה מהבן העשירי קשורה בסודר שלו. וכך לנחם את האחרים בפרופורציה, איזה סבל יש לו. רב ניסים גאון כתב, שהיו לרבי יוחנן 10 בנים ומתו 9 והעשירי נפל לתוך יורה גדולה שהייתה רותחת ונמס בשרו. ונטל את העצם של אצבע קטנה שהייתה חגורה בסדין. ויש אומרים שנשאר לו בן אחד ושמו רבי מתנה, והוא שלח אותו מארץ ישראל לבבל ללמוד תורה לפני שמואל, האמורה שמואל. רשי כתב שהעצם הזו הייתה פחותה מכסעורה. ולמה הוא כתב את זה? כי לכאורה לא מסתדר. איך ייתכן שרבי יוחנן לקח איתו עצם של אדם שנפטר? אדם קדוש כרבי יוחנן, הוא לא ייקח עצם המת, הרי הוא נעשה תמה. ולכן אומר רשי, הייתה פחותה מכסעורה. באופן כזה, העצם של המת לא מתמה במסע, וגם אין חיוב קבורה בעצם בגודל הזה. והמשנה למלך כתב שאין חיוב קבורה אלא בראשו ורובו. ובערוך כתב שאותה עצם שן הייתה, ושן המת לא מתמת, אלא כאשר היא מחוברת בגופו של האדם. והשן הזו תלושה הייתה. ויש מהראשונים שכתבו, מה הכוונה עצם של הבן העשירי? אין הכוונה עצם, אלא כתוב בגמרא ביר דעשיריה. ביר הכוונה היא סעודת הבראה, לא עצם, אלא סעודת הבראה שעושים לאבלים. ולקח איתו רבי יוחנן עצם מהבהמה שהכילו אותו מהבשר של הבהמה הזו בסעודה הזו. ואם כן, אין כאן חשש טומאה. ולמה הוא נשא את העצם הזו? הסבר אחד אומרים המפרשים שחביבים עליו איסורים. זה היה מצער אותו, ומרוב החביבות של האיסורים היה נושא את זה. כך אומר גם המערשו. היו לו חביבים האיסורים, איסורים של אהבה, ולכן היה נושא איתו את העצם הזו. פירוש נוסף, כותב הערוך, היה רבי יוחנן מוליך את העצם הזו, כאשר היה מגיע לבית האבל לנחם את האבלים, ולומר להם, בואו ותראו, מה קרה איתו עם רבי יוחנן שנפטרו לו 10 ילדים, והצער שלו הוא גדול משלהם האבלים. נחמה פורתם. אם כן, הנה אנחנו רואים דמות שהורתה ולידתה של אותה דמות בנסיבות רגיות. המשך החיים רצוף ביסורים, ניסיונות, קשיים. השלב האחרון בחיים של רבי יוחנן, ההסתלקות שלו מן העולם. וגם זה בנסיבות מצערות. רבי יוחנן הקפיד על ריש לקיש. ובגלל ההקפידה הזו הסתלק ריש לקיש מן העולם טרם זמנו, ופטירתו של ריש לקיש בהדר הקושיות המחדדות את רבי יוחנן. גרמו לו צער גדול כל כך, עד שבסוף, הוא נפטר, כמו שאומרת הגמרא, מסכת בבא מציעא בדף פי דלת. ובמסכת בבא קמא קי"ז כתוב שרבי יוחנן הקפיד על רב כהנא שלא כדין. רב כהנא עלה עם בבל, התנהל ויכוח תורני בין השניים. חשב רבי יוחנן שרב כהנא מלגלג עליו. הקפיד רבי יוחנן על רב כהנא ורב כהנא נפטר. וכשהעמידו את רבי יוחנן על טעותו, הלך לבית הקברות והחזיר לחיים את רב כהנא. בשיטה מקובצת שואל, מה הייתה הזכות של רבי יוחנן שזכה להחיות מתים? והתשובה היא שכל ימיו היה רבי יוחנן בשמחה גדולה, בשמחה יתרה, ושמחה היא סגולה להחיות מתים. וזוהי תכונה דומיננטית שהייתה אצל רבי יוחנן, הוא יכל להחיות מתים. שואל הרב מקוצק, אם בכוחו של רבי יוחנן להחיות מתים, כמו שרואים שהוא יחיה את רב כהנא, מדוע הוא לא יחיה את ריש לקיש, שכל כך הצטער רבי יוחנן על פטירתו של ריש לקיש? אלא שהתכונה הזו של שמחה, שהיה לרבי יוחנן, יש בכוחה להחיות מתים, היא עבדה לרבי יוחנן עם פטירתו של ריש לקיש. לגבי רב כהנא, הוא יכל להחיות אותו, עדיין רבי יוחנן היה בשמחה. אבל כאשר ריש לקיש נפטר, ריש לקיש הוא מקשה קושיות על כל מה שאומר רבי יוחנן. זה מה שמשמח את רבי יוחנן. מה משמח את רבי יוחנן בחיים שלו? קשיים, אתגרים. כשריש לקיש נפטר, איבד רבי יוחנן את השמחה שלו. שהרי ריש לקיש בכוח הקושיות שלו, בכוח השאלות שלו, מעמיד אתגרים בלתי פוסקים, ומתוך האתגרים האלה צמח רבי יוחנן. הגמרא בבבא מציעא בפי דלת מספרת, חכמים שלחו את רבי אלעזר בן פדת האמורה, תלמידו של רבי יוחנן, ללמוד איתו במקומו של ריש לקיש, בתקווה שיניח את דעתו של רבי יוחנן. ובסוף כל מימרה של רבי יוחנן, עמד רבי אלעזר בן פדת והציג 24 ראיות שיניחו את דעתו של ריש לקיש. ובתום כל מימרה ומימרה אמר רבי יוחנן, מה שאתה אומר אולי הוא נכון, אבל לא את זה אני מחפש. איפה ריש לקיש שלא היה מביא 24 ראיות למה שאני אומר, אלא היה מביא 24 קושיות למה שאני אומר? ומתוך מסע ומתן בינינו, הייתה השמועה מתרווחת, היו דברי תורה מתחדדים, ויוצאים לאור, מזוקקים, בהירים וברורים. כך המשיך ובכה רבי יוחנן והצטער עד שנפטר. מרוב צער. ולכאורה, כאשר האדם אומר דבר טוב, רעיון יפה, ומביאים ראיות למה שהוא אומר, עד רבה זה מוביל לתפיחה עצמית של האדם על השכם, אולי גם להדר עשייה לא פעם. כאשר פורחים את הדברים של האדם, מבקרים אותו, זה מדכא אותו, זה מתסכל אותו, זה מונע ממנו להמשיך לצמוח, להשתכלל ולהשתפר ולהשתדרג. רבי יוחנן בדיוק הפוך, הוא הצליח לעמוד בטרגדיות רבות ולשמור על שמחת חיים. הייאוש, התסכול, העצב, היגון בדרך כלל מביאים את האדם לחוסר עשייה או להפסק עשייה. אבל רבי יוחנן שנולד לתוך מצב קודר, החיים שלו שזורים במקרים קודרים ומרים, הגיע לשמחת החיים שלו הייתה קשורה לשום גורם גשמי. עד רב הוא ביסס את שמחת החיים שלו על הפן הרוחני בלבד. רבי יוחנן לא בא בטענות אל יוצר העולם. מי שאמר והיה העולם, למה אין לו הורים? מדוע איבד את כל הילדים שלו? אין לו שום נכסים? רבי יוחנן לא בא בטענות. רבי יוחנן, הוא אומר, כל מקום בתורה שכתוב וישב אינו אלא לשון צער. וישב זהו הפסק עשייה. זוהי תחילת המפלה של האדם. זה הצער של האדם. הפסק העשייה מביא ידי חורבן. היעדר העשייה מביא לידי נבילה. היעדרו של ריש לקיש. היעדר הקושיות והאתגרים מביא לצער הראיות הרבות שתלמידו רבי אלעזר בן פדת מביא לרבי יוחנן גרמו להפסקת העלייה וההתקדמות. זה וישב, אין שמחה, אין הליכה, אין התקדמות. לכן איבד רבי יוחנן את שמחת החיים שלו ולא היה בכוחות להחיות מתים. הצער של רבי יוחנן וההידרדרות בעקבות העדר ההתקדמות היו גדולים כל כך עד שבסוף הוא נפטר. והגאון רבי שלמה קלוגר שואל, מדוע ביקשו חכמים על רבי יוחנן שיפטר מהעולם מרוב צער שהוא סובל? מדוע לא ביקשו שירפא? אלא הבעיה היא, כאשר הוא ירפא רבי יוחנן, שוב יחסר ריש לקיש ושוב הוא יהיה חולה. ואם כן, אין מה לבקש עליו רחמים שיתרפא. זה רבי יוחנן. אותו רבי יוחנן שאין לו הורים. אותו רבי יוחנן שאיבד את 10 הבנים שלו. עד האחרון שלהם בצורה טרגית. אותו רבי יוחנן שהיה חזק למעלה ממה שבן אדם מסוגל להבין, מסוגל להסתובב עם עצם בנו האחרון, עם הזיכרון של הבן האחרון, לנחם אחרים ולחזק אותם. והוא לא נשבר, והוא לא איבד את שמחת החיים שלו, והוא יכול להחיות מתים. למה? בגלל שהוא שמח. וכאשר נפטר ריש לקיש החברותה שלו, שמקשה עליו קושיות, הוא לא יכול להמשיך, הוא לא מוצא טעם בחיים שלו. ודאי שרבי יוחנן היה קשור לילדים שלו ואהב אותם, ובכל אופן, החיים זוהי הצמיחה. לכן רבי יוחנן הוא בעל הממראה. כל מקום בתורה שכתוב הישב אינו אלא לשון צער. כי מהו הצער של האדם בעולם? כאשר הוא מגיע לוישב, הוא לא פועל, הוא לא יוזם, הוא לא מתקדם, הוא לא צומח. אין וישב אלא לשון צער, כך אומר רבי יוחנן. אז כל אתגר וקושי הוא במשמעות של שמחה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.